דף מ"ו עמוד א', שורה אחרונה בעמוד. באי רמי בר חמא, המשתחווה להר, אותו אדם שמשתחווה להר בתור אליל. וכבר אמרנו שהר זה דבר כזה שלא נאסר, כפי שנאמר בפסוק על הערים אלוהיהם, כמו שאומרת התורה, על הערים הרמים ועל הגבעות ותחת כל עץ רענן, ודרשו חז"ל על הערים אלוהיהם ולא הרים אלוהיהם, ולכן ההר עצמו לא נאסר, ואפשר לחצוב את אבניו ואפשר לזרוע בהר. אבניו מהו למזבח? והביאור, מכיוון שמצאנו שהתורה פסלה מלהקריב בעלי חיים שנעבדו לעבודה זרה, כפי שדרשנו את הפסוק שנאמר מן הבקר ולא כל הבקר להוציא את הנאבד, אפילו של הדיות הם מותרים. ואם ככה מסתפקת הגמרא מ"ו עמוד ב', יש נאבד במחובר אצל גבוה? דהיינו, האם יש פסול של נאבד בדבר שהוא מחובר לקרקע אצל גבוה לגבי הקרבה להשם, על אף שהנאבד במחובר מותר להדיות, כפי שאמרנו, על הערים אלוהים ולא הרים אלוהים, או שאין את הפסול שנאבד במחובר אצל גבוה והוא מותר להקרבה? ממשיכה הגמרא ואומרת, ואם תמצי לומר, גם אם נבוא ונאמר יש נאבד במחובר אצל גבוה, ואכן יש פסול של נאבד גם אצל מחובר כמו בבעל חיים, עדיין אנחנו מסתפקים במכשירי קורבן כקורבן דמי או לא? כאן הרי אנחנו מדברים על מזבח שהוא רק מכשיר להקרבת הקורבנות. האם הוא דומה דינו כמו בקורבן ואסור לבנות את המזבח שהוא מכשיר באבנים של הר שנאבד או לא? או שמה פה דינו קל מקורבן עצמו? נכון, להעלות את הבהמה עצמה הנאבד אי אפשר על גבי מזבח, אבל לעשות אותו כמכשיר ולהשתמש בנאבד לצורך בניית מזבח אולי הותר. עונה הגמרא, אמר רבה, קל וחומר. ומה אתנן? כפי שאומרת התורה, אתנן זונה לא תביא בית השם, מחיר כלא זה אתנן זונה לא תביא בית השם אלוקיך. זאת אומרת, אותו תשלום שניתן עבור ביאת זנות אסור להביא אותו לבית המקדש. ואם ככה, קל וחומר. ומה אתנן שהוא קל? ולמה? שמותר בתלוש להדיות, הרי הדיות יכול ליהנות מהאתנן. אסור במחובר לגבוה, הרי אסור לגבוה להקרבה לבניין בית המקדש, גם אם האתנן הוא דבר המחובר לקרקע. ומאיכן אנחנו לוקחים שאם זה דבר המחובר לקרקע, גם באופן זה הוא לא ניתן לבניין בית המקדש? תכתיב לו, תביא אתנן זונה ומחיר כלב בית השם אלוקיך. והתורה אומרת אתנן סתם, משמע לא שנה תלוש ולא שנה מחובר, אסור להביא אותו בית השם אלוקיך. זאת אומרת שגם אם זה לא לצורך בניין בית המקדש, כי הרי זה רק מכשיר קורבן, אסור להביא אותו. אז נאבד, דבר שנאבד לעבודה זרה שהוא חמור, שאסור בתלוש להדיות, הרי זה איסור הנאה, אינו דין שיהיה אסור לגבוה במחובר? זאת אומרת, החלק הזה שאתנן אסור במחובר זה לימוד של הגמרא, זה אנחנו לא ידענו. רק באה הגמרא ואומרת, אנחנו יוצאים מתוך נקודת קל וחומר, אומר רבה, שהנחת עבודה שלנו שאתנן אסור במחובר, ואם ככה, קל וחומר פשוט. אם אתנן שמותר בתלוש לידיות אסור במחובר לגבוה, אז דבר שאסור בתלוש לידיות, דהיינו נאבד, ודאי שיהיה אסור במחובר לגבוה. אמר לרבונה ברד רב ישוע לרבה, או חילוף, אולי באמת אפשר לומר שמחובר שנאבד יהיה מותר לגבוה? כי הרי הפסוק שהתיר מחובר לא חילק בין הדיות לגבוה. ואם ככה, נדרוש את הקל וחומר כך, ומה נאבד שאסור בתלוש אצל אדיוט? כי הרי זה איסור הנאה. מכל מקום מותר במחובר, אפילו לגבוה שנאמר אלוהיהם על הערים ולא ערים אלוהיהם. ומזה שהפסוק לא חילק משמע דלא שנה להדיוט ולא שנה לגבוה, לעולם נאבד מחובר מותר. אתנן שמותר בתלוש להדיוט אינו דין שיהיה מותר במחובר לגבוה, ודאי שזה יהיה אסור, ודאי שיהיה מותר. והיא משום בית השם אלוקיך, ושמה תרצה לבוא ולאסור את אתנן במחובר להקרבה לגבוה. למה? כי הפסוק אומר אתנן זונה ומחיר כלב לא תביא בית השם אלוקיך, משמע שגם אם האתנן הוא בית, דהיינו דבר שנחשב מחובר, גם את זה אתה לא יכול להביא לגבוה. אומרת אמרה, מה פתאום את הפסוק הזה אני מבעל אלה כדתניה, בית השם אלוקיך. ויש ללמוד מכך שאפור להביא רק את הבא לבית השם לשחיטה ולהקרבה, פרט לאותה פרה אדומה, שאם היא ניתנה כאתנן אפשר להביא אותה לצורך מי חטאת. למה? שאינה באה לבית, היא לא באה לבית המקדש כדי לשוחטה, אלא היא נשחטת בהר המשחה, דברי רבי אליעזר. והחכמים אומרים, מה שאני לומד מהפסוק בית השם אלוקיך, לרבות את הריקויים שאסור להשתמש באתנן אפילו לציפול כותלי היכל ובית קודשי הקודשים, כי הציפוי זה נוי של בית השם ויש לו דין כמו בית השם. בכל אופן, הפסוק הזה לא בא לאסור אתנן במחובר לגבוה. ואם ככה חוזרת הקושייה שנלמד מנאבד להתיר אתנן במחובר לגבוה. אמר לי, עונה לו רבה, ענקה מינה לחומרה, אני סובר שיש ללמוד את הקל וחומר מאתנן להחמיר ולאסור גם נאבד במחובר לגבוה. למה? כי הפסוק באתנן לא מחלק בין תלוש לגבוה. ואם ככה, ואתה אמרת לכולה, אתה רוצה ללמוד את הקל וחומר מחובר הנאבד, להקל ולהתיר גם אתנן מחובר לגבוה, מאחר שהפסוק בנאבד מחובר לא חילק, ונכון נתיר מחובר גם לגבוה. והרי כלל בידינו שבכל מקום שאפשר לדרוש בקל וחומר לקולה ולחומרה, לחומרה פרחינה, לומדים את הקל וחומר להחמיר ולא להקל. אם ככה צריך ללמוד את הקל וחומר ללמוד עבודה זרה מאתנן ולאסור נאבד במחובר לגבוה. אמר לרב פאפה לרבה, כל היכה דעיקה לקולה ולחומרה לכולה לא פרחימן? בכל מקום שאפשר לדרוש את הקל וחומר בכולה וחומרה אני לא דורש קל וחומר להקל. וההזעה דה פסח, הרי מי שנתמה באמת ויש דין שצריך לעזות עליו שלישי ושביעי, והדין הוא שאם היום השביעי חל בשבת אנחנו לא מזים עליו מדי רבנן, כיוון שבזה אנחנו מתקנים את האדם שנקרא תיקון גברה. וגזרו רבנן שאם נתיר את התיקון גברה, מחר יבואו לעשות תיקון מנה, לעשות תיקון של כלי, ולכן לא מזים בשבת. הנידון שעומד בפנינו, מה קורה אם י"ד יוצא בשבת ותתו יוצא ביום ראשון? דהיינו, קורבן הפסח צריך להאכל במוצאי שבת, ויש בפנינו אדם שנטמא למת והיום השביעי שלו נופל בי"ד, זאת אומרת בשבת. האם אנחנו נבוא ונאמר שאנחנו פה נותנים לו לטבול ונותנים לו להזות עליו בשבת את ההזעה של היום השביעי, ולא חוששים לגזרה דרבנן כדי שהוא יוכל לאכול קורבן פסח דאורייתא, או שמה אין אנחנו נותנים לו להזות עליו בשביעי וממילא הוא נשאר תמה ולא יוכל לאכול קורבן פסח במוצאי שבת? וזה הנידון. וההזעה דפסח, אותו אדם שנטמא באמת וצריך להזות עליו שלישי ושביעי, והיום השביעי שלו היה בערב פסח שחל להיות בשבת. דפליגי רבי אליעזר ורבי עקיבא במשנה בפסחים בדף סמכי עמוד ב', אם מותר להזות עליו בשבת כדי שיוכל לאכול את קורבן הפסח בלילה, או שאסור להזות עליו בגלל האיסור דרבנן? דרבי אליעזר סבר לחומרה וכמחייב ללגברי, זאת אומרת שצריך ללמוד קל וחומר לחומרה, ולומדים קל וחומר מהדין של שחיטת קורבנות בשבת. אם אתה מתיר לבוא ולשחוט את הקורבן פסח בשבת, שזה איסור דאורייתא, אז ודאי הזעה שזה רק דרבנן לצורך קורבן פסח, ודאי שהתרנו את הדבר, ולכן אכן יהיה מותר לעבוד עליו ביום השביעי בשבת קודש. ורבי עקיבא ענה לו לרבי אליעזר, או חילוף, דהיינו אולי נלמד את הקל וחומר לכולה, הוא פתר, ובזה הוא גרם שהתמה יהיה פטור מלהקריב קורבן פסח. זאת אומרת שיש כאן מצב שיש לי אפשרות לדרוש קל וחומר לחומרה ולכולה, וכפריך רבי עקיבא לכולה. ורבי עקיבא דרש את הקל וחומר לכולה ואמר שיהיה אסור לו לבוא ולטבול בשבת, אפילו שאפשר לדרוש לחומרה. עונה הגמרא, רק לפני שהגמרא עונה, הגמרא קודם כל מביאה את המשנה שמה במסכת פסחים דתנן. השיב רבי עקיבא לרבי אליעזר, או חילוף, אתה אומר קל וחומר שכשם שאפשר לשחוט את הקורבן פסח בשבת וזה דוחה שבת, כי הרי אמרה בו תורה במועדו, אז אם ככה ודאי שאפשר לעזות עליו שזה רק דרבנן בשבת. אומר לו רבי עקיבא, או חילוף, למה? ומה הזעה שהיא רק שבות דרבנן אינה דוחה את השבת, ואתה משך על שבי שלו בערב פסח שחל בשבת אינו מביא קורבן פסח, שחיטה שהיא מלאכה שאסורה מדאורייתא, לא כל שכן שהיא לא דוחה שבת ולא יקריבו כלל קורבנות בשבת. אז הנה אנחנו רואים שיש מחלוקת תנאים בקל וחומר, האם אפשר ללמוד לכולה ולחומרה. רבי אליעזר סובר שלומדים לחומרה, ורבי עקיבא סובר שלומדים לכולה. אז למה כל כך פשוט לרבה שלומדים לחומרה ולא לכולה? עונה הגמרא, הטעם לגבי הנידון של הזעה בשבת לצורך קורבן פסח, שעל זה הוא צריך רבי עקיבא לעשות קל וחומר לכולה, כי רבי אליעזר גמרי למעשה רבי אליעזר בן הורקנוס כבר לימד אותו שהזעה אינה דוחה שבת אפילו לצורך הקרבת קורבן הפסח, ויקר להתלמודי ושכח רבי אליעזר את תלמודו ולא זכר שהזעה אסורה, ולכן הוא בא ודרש קל וחומר להתיר את הזעה, כי מותר לשחוט אז ודאי שמותר להזות. ועת הרבי עקיבא להתקורי, ומה שרבי עקיבא השיב לו לימוד קל וחומר בדרך ההפוכה, שאם ההזעה לא דוחה שבת אף שחיטה לא דוחה שבת, לא שבאמת הוא חשב ששחיטה אינה דוחה שבת, הרי זה פסוק מפורש, אומרת התורה תשמרו להקריב לי במועדו, דרשו חכמים במועדו ואפילו בשבת, וזה בעצם מה שאומר לו רבי עקיבא לרבי אליעזר. והיינו דאמר לי, וזה מה שאמר רבי עקיבא לרבי אליעזר כשהוא ראה שהוא לא קולט את הרמז, רבי, אל תחפירני בשעת הדיר כשאנחנו דנים בעניין הזעה בשבת, אל תכחד את מה ששמעתי מפורש ממך, וכך מקובל אני ממך, הזעה שבות איסור דרבנן, ואף על פי כן אינה דוחה את השבת, אפילו לצורך הקרבת קורבן פסח. נמצא של מסקנת הגמרא באמת, כמו שרבה הביא את הכלל שיש לי קל וחומר לכולה ולחומרה, דנים לחומרה ולא לכולה. ומה שרבי עקיבא דרש קל וחומר לכולה, הוא עשה את זה רק כדי להזכיר לרבי אליעזר את מה שהוא עצמו לימדו. ממשיכה הגמרא ודנה, באי רמי בר חמה המשתחווה לקמת חיטים. כשיש לנו שיבולי חיטים כשהם עדיין מחוברים לקרקע, שבאופן זה הרי הם לא נאסרו לעדיות כדין דין המחובר, כמו שעל הערים אלוהים ולא הערים אלוהים, על הגבעות ולא גבעות, כל דבר שהוא מחובר לקרקע הדין הוא שהוא לא נאסר בנה. והשאלה שלנו, מהו למנחות? האם אפשר להשתמש בחיטים האלה לצורך הקרבת מנחה? שגם אם נפשוט את הסופק הקודם שנאבד במחובר אסור לגבוה, עדיין יש לנו להסתפק, יש שינוי. האם יהיה נכון לבוא ולומר שיש מושג של שינוי אצל גבוה, דהיינו שבמקרה דנן הרי יש לנו פה שינוי בדבר, שהרי במקרה דנן מאותם חיטים הוא הולך ועושה מזה קמח, ולכן יש שינוי בנאבד או אין שינוי בנאבד? האם יהיה נכון לבוא ולומר כפי שאומר רש"י, יש שינוי בנאבד דלא מתפר לגבוה אלא בעיני, אבל היכא דאישתני שפיר דמי, או אין שינוי בנאבד ואסיר דלא מהני לי שינוי. אומנם רש"י מביא גרסה נוספת, המשתחווה לחיטים כמחן מהו למנחות, ואי אפשר לומר כן. אומר רש"י, דכיוון דתלוש נינו נאסרו בהנאה לאדיות, אפילו למען דבית תפיסת ידי אדם בתלוש, דאי כתפיסתו והקצירה וימור ודישה, וכל שכן לגבוה דאסור. וכיוון שזה נעשה עבודה זרה, זה איסור הנאה, מה עוזר לי שינוי? הרי הוא נשאר, והיית חרם כמוהו, כל מה שאתה מהנה ממנו הרי הוא כמוהו, ולכן בהכרח כמו שאנחנו הבאנו את הדברים. וכבר בתוסו דיבור מתחיל, יש שינוי בנאבה, תוסות עומד על זה תימה במחובר מאיך היה לפלי. מאיפה אנחנו יש לנו את הדין של נאבד במחובר? והתשובה היא, כי למדנו קל וחומר מאתנן. אם ככה דיו לבא מן הדין להיות כנידון, דבאתנן פשיטה דיה שינוי, כדדרשינן במרובה הם ולא שינוייהם. עונה תוספות, ויש לומר דמדאורייתא ודאי פשיטה לדיה שינוי בנאבד כמו באתנן, אלא מדרבנו דקמי בא אלי, משום דעבודת כוכבים היא חמורה, יש לאסור אף על גב שנשתנה או לא. אמר מרזות רברי דרב נחמן תשמה, יש לנו דין כל האסורים לגבי מזבח, כמו מוקצה, כמו נאבד, ולדותיהן מותרים. ותני עלה, ועל זה נאמר בברייתא, רבי אליעזר אופר. והבינה הגמרא עכשיו שמדובר בבהמה מעוברת שרבעה או השתחווה לה, והנידון הוא האם יש שינוי בנאבד. דהיינו, תנא קמא סבר יש שינוי בנאבד, הלקח ולדותיהן מותרים, כי קודם זה היה עובר ועכשיו זה בהמה. ורב אליעזר סבר אין שינוי בנאבד. אם ככה, השאלה שלך זה בעצם מחלוקת תנאים. אומרת הגמרא, ולאו יתמרה לה, אמר רב נחמן, אמר רבא ברבו, המחלוקת כשנרבעו ולבסוף עיברו. זאת אומרת שתנא קמא סובר כשנרבעו ולבסוף עיברו, אז יש כאן זה וזה גורם, כי הזכר שבא לבהמה הוא מותר למזבח, לעומת האמא שנאבדה והיא אסורה למזבח. ותנא קמא סובר זה וזה גורם מותר, ורבי אליעזר סובר זה וזה גורם אסור. אבל אומרת הגמרא, מה יהיה באופן של עיברו ולבסוף נרבעו? בכזה מקרה דברי הכל אסורים הוולדות האלה למזבח והטעם, כיוון שבדבר הזה זה נחשב כאילו גם העובר עצמו נרבע, ואפילו שהעובר נשתנה בכך שנולד ונעשה בהמה, לא מועיל השינוי להתיר איסור נרבע למזבח. וכן הדין בבהמה מעוברת שנאבדה לעבודה זרה ואחר כך ילדה, כיוון שגם העובר נאבד ונשתחווה בו ונעשתה בו עבירה, אז לא מועיל השינוי שנולד ונעשה בהמה להתירו למזבח. והחנמי, אומרת הגמרא, באותם חיטים שנאבדו, אפילו שהם עכשיו נשתנו ונעשו קמח, דין הקמח כדין אותה בהמה שעיברו לבסוף נרבעו דמי, ואין השינוי מועיל להתיר אותו למנחות. איקא דאמרי, גרסה אחרת בדבר מר זוטרא, שהלשון נאמרה בלשון אחרת, שמר זוטרא הביא את המחלוקת חכמים ורבי אליעזר אם הוולדות מותרים או לא, אבל לא תלה את ספקו של רמי בר חמה אם יש שינוי בנאבד במחלוקת הנאים זו, אלא המשיך ואמר, ויתמר עלה, אמר רב נחמן, אמר רבא בר אבו, המחלוקת כשנרבעו הבהמות ונעשתה בהם עבירה ולבסוף עיברו. ומה המחלוקת אם זה וזה גורם מותר או זה וזה גורם אסור? אבל עיברו ולבסוף נרבעו, שנאבדה העבירה גם בעובר, אפילו שעכשיו הוא השתנה לבהמה דברי הכל, אסור למזבח. והחנמי, גם לגבי החיטים האלה שנאבדו ונעפו קמח, כי עיברו לבסוף נרבעו דמי, ולא מועיל בהם השינוי להתיר אותם למזבח. דוחה הגמרא ואומרת, אחי אשתא, וכי באמת אפשר לדמות את הדברים? הטעם באותו עובר שנאבדה בו עבירה, מי קרא עוד כשהוא היה עובר בבהמו, בעצם הוא היה בהמה? והשתא, וגם עכשיו לאחר שהוא נולד בהמה. אלא מה, דשא הוא דאחזה באנפי, דלת הרחם הייתה סגורה בעדו. אבל לידת הוולד לא גרמה שינוי בעובר, ולכן הוולד אסור. הכה, לגבי חיטים שנאבדו ותחנם לקמח, הרי יש בהם שינוי, מי קרא חיטי והשתקים לך, אפשר שבאמת השינוי הזה כן יתיר אותם למזבח. עוד מסתפקת הגמרא לגבי נאבד שלא נאסר לעדיות, האם הוא כשר למצווה או לא. בא ריש לקיש המשתחווה לדקל, שבדקל הזה גדלים בו לולבים, באופן כזה שהוא לא נאסר לעדיות כפי שמיד יבואר. לולבו, מהו למצווה? האם אפשר להשתמש בלולב לצורך ארבע מינים בחג הסוכות? אומרת הגמרא, באילן שנטעו מתחילה לכך, אם הוא נטע דקל לשם עבודה זרה לא תיבא אלך, ואפילו לעדיות נמי אסור בענה, כדין אשרה שמצוותה בשריפה, ולכן נחשב הלולב כשרוף, מה שנקרא כיתות מחתת שיעורה, אין לו שיעור, ולכן כיוון שאין בו שיעור לולב ודאי שהוא פסול. כי תיבא אלך, מתי אני מסתפק באילן שנטעו ולבסוף עבדו, ורשי לשיטתו שהוא נטע אותו בתורת גרעין ואחרי זה הוא עבד אותו. ואליבא דרבי יוסי בר יהודה לא תיבא אלך, כיוון שהוא סובר לאל בדף ממי עמוד ב', דילן שנטעו לבסוף עבדו אפילו לעדיות נמי אסור בנה, ואם כך דינו בשריפה, וממילא אין בלולב שלנו שיעור, כי כל העומד להישרף כשרוף דמי ודאי שהוא יהיה פסול. כי תיבא אלך, אליבא דרבנן שסוברים שהאילן הזה מותר לעדיות לעניין מצווה מאי, ממאיס כלפי גבוה, אם זה מאוס כלפי שמיה לעשות בו מצווה או לא. כי עד הרב דימי, כשרב דימי בא מארץ ישראל, אמר באשרה שביטלה כמי בא אליהם, היה לו הסבר אחר בספק של ריש לקיש. מה קורה אם הייתה פה אשרה שהייתה של גוי ונאסרה מדין עבודה זרה, ואותו גוי ביטל אותה, ועל זה כמי בא אליה הסתפק ריש לקיש, אם מותר לקחת מן המולב למצווה. למה? כי הרי נאמרה הלכה בקורבנות שבהמה שהייתה ראויה לקורבן ונדחתה וחזרה להיות ראויה, אינה חוזרת להכשרה הראשון. שואל ריש לקיש, יש דיחוי אצל מצוות? האם חפץ שנדחה ולא היה ראוי למצווה ואחר כך הוא חזר ונעשה ראוי, נשאר בדיחויו ואי אפשר לבוא ולהשתמש בו כמו בקורבנות, או שאין תורה דיחוי אצל מצוות? ואם ככה, אותו עץ אשרה שעכשיו ביטל אותו הגוי, יהיה אפשר לקחת ממנו לולב לארבע מינים למצווה. אומרת הגמרא, תפשוט לי, למה אתה לא פושט לו מדתנן, ממה שכתוב במשנה בחולין בדף פי זין? אם אדם שחט חיה או עוף וכיסהו, כיסה את אדם באפר, ואחרי זה חזר אדם ונתגלה, פטור מלחפות פעם נוספת. אבל כיסהו הרוח ונתגלה, חייב לשוב ולחפות. ואמר רבא בר בחנה, אמר רבי יוחנן, לא שאנו, מה שאמרנו שכיסהו הרוח חייב לחפות, אלא כשחזר ונתגלה, שהאדם הזה חזר ונתגלה אחר כיסוי הרוח, אבל לא חזר ונתגלה ונשאר מחוסה, פטור מלחפות. והבינן בא ושאלנו, מה שרבי יוחנן אמר, כי חזר ונתגלה מי הווה, אז מה אם עכשיו כיסהו הרוח וחזר ונתגלה, הועיל ואיתחי איתחי, הלא כשהרוח כיסתה את אדם, היה אדם דחוי ממצוות כיסוי, הוא היה מחוסה. אז אפילו אם אחר כך הוא חזר ונתגלה, אין צורך לחייב אותו בכיסוי, כי אם פעם אחת נדחה אדם מהמצווה, שוב אינו חוזר ומתחייב בכיסוי. ואמר רב פאפה על הקושייה הזאת, זאת אומרת אין דיחוי אצל מצוות. אם ככה פשטנו את הספק של ריש לקיש, אין דיחוי אצל מצוות. אומרת הגמרא, רב פאפה גופה היא באה אליי, מה שלרב פאפה היה פשוט, שהתנא במשנה בחולין סובר שאין דיחוי אצל מצוות מזה שהצריכו אותו בכיסאו הרוח לחזור ולחפות, אצל ריש לקיש זה לא היה פשוט, והוא עצמו הסתפק בדברי התנא, מפשט פשיט עלי דאין דיחוי אצל מצוות, לא שנה לכולה כמו בעניין אשרה, שאם הוא ביטל אותה אין דיחוי ולכן מותר להשתמש בלולב שבא למצווה, ולא שנה לחומרה כמו בכיסוי אדם, שאם אין דיחוי אז הוא צריך לחזור ולחסות את אדם לאחר שנתגלה. או דילמה, תנא עצמו מסופק, סיפוק המסבק אלי, אם יש דיחוי אצל מצוות או אין דיחוי, ולכן ולחומרה אמרינן, אין דיחוי מתי אני אומר לחומרה ומצריך כיסוי, כי ספק בדין תורה צריך לדון אותו לחומרה. אולם לכולה לא אמרינן שאין דיחוי, כמו באשרה שביטלה, שלא אומרים שאין דיחוי אלא הולכים לחומרה ואומרים שיש דיחוי, ואי אפשר לבוא ולקחת ממנו לולב למצווה. אומרת הגמרא, תיקו, הגמרא לא פושטת את הספק. עוד מסתפקת הגמרא בעיר רב פאפה. המשתחווה לבהמה, צמרה, מהו לתחלת? האם אפשר להשתמש בצמר שצבוע בדם החילבון לצורך תחלת? שואלת הגמרא, תחלת דמאי. היא תחלת לכהנים שמצויה בבגדי כהונה, כמו במעיל ובאפוד, שלובשים אותם הכהנים לצורך עבודה בבית המקדש והספק. האם מכשירי קורבן דינם כקורבן ואסור להשתמש בצמר של בהמה שנאבדה לבגדי כהונה? וגם אם אני אומר שמכשירי קורבן כקורבן עדיין יש להסתפק, האם צביעת הצמר בצבע תכלת זה שינוי צורתו ואז אני כן מתיר אותו לגבוה או לא? אומרת הגמרא, היינו בעיה עד רמי בר חמה, הרי זה היה שני הספקות של רמי בר חמה, מה שהבאנו קודם במבב עמוד ב', עם מכשירי קורבן כקורבן, ואם יש שינוי בנאבד, להתירו לגבוה. אז מה רב פאפה צריך לחזור ולהסתפק בזה? ואם הנידון לפתיל תכלת שמטילים לצורך ציצית, והספק הוא אם נאבד שמותר להדיות, האם הוא מעוף כלפי ישמעיה לכיוון לעשות בו מצווה או אינו מעוף, היינו ביה דרש לקיש, אז משהו מסתפק את הגמרא, הרי זה היה ספק של רש לקיש בלולב של השרה שמותרת להדיות, אם אפשר לקחת מזה בלולב למצווה, מה רב פאפה מסתפק שוב באותו נידון? עונה הגמרא, אין אכן נמי דלא הווה למי באלה, אכן באמת לא היה צריך רב פאפה להסתפק בעניין הצמר לתחלת, והיידקה מבא אליה, ומשהו הסתפק בזה, משום דאיקה מי להכינה, כי היה לו דברים נוספים בבהמה שנאבדה לעבודה זרה שהסתפק בהם. ואגב אותם דברים, הוא גם מזכיר את הספק בצמר. מה היו הספקות? סמרה מהו לתחלת? קרניה מהו לעשות מהם חצוצרות שהיו מנגנים בהם בשעת הקרבת קורבנות ציבור? שוקע, עצמות של השוקיים מהו לחלילין, שגם בהם היו מנגנים בשעת הקרבת הקורבנות? וכן, בני מאה, מהו לפאורות, לעשות מזה נימים לכינורות, שגם בהם היו מנגנים במקדש. אליבא דמנדה אמר עיקר שירה בכלי, דהיינו, מי שאומר שעיקר השירה לקורבן לא נעשית בפה אלא בכלי, לא תיבא לך, דוודאי אסיר, כיוון שהכלים האלה הם מכשירי קורבן. כי תיבא לך, אליבא דמנדה אמר שעיקר שירה של הלוויים בפה. השאלה היא, מה קורה עם הכלי נגינה? ביסומי כל הבעלמאו, הם רק באים להנעים את השירה ומאיתינן, ואפשר להביא את זה מאותם כלים שנעשו מבהמה שנאבדה, או דילמה אפילו אחי אסיר, כיוון שזה דבר מעוף, אסור להשתמש בו בבית המקדש, בכלי נגינה. ושוב אומרת הגמרא, תיקו. ביי רבא, עוד מסתפקת הגמרא, ביי רבא, המשתחווה למעיין, מימיו שמחוברים לקרקע והם לא נאסרים בהנאה לעדיות, מהו לנסחים? האם אפשר לנסח מהם על גבי מזבח בחג הסוכות שיש ניסוך המים? שואלת הגמרא, מה יקמי בא אליי? מה הצדדים של הספק? אין לימה לבבוע כסקיד, אם הוא כוונתו להשתחוות לפרצוף שנשקף במים ולא למים עצמם, נמצא שבעצם המים אינם נאבדים, אז אם לא עבדו אותם לעבודה זרה, ודאי שהם מותרים לנסחים. או דילמה למאיה כסגיד, ואם תאמר שהוא באמת משתחווה למים, ואז נמצא שהמים נעבדו לצורך עבודה זרה ואסורים למזבח, אז בשביל מה רבה צריך להסתפק במים מחוברים ומותרים לקבוע? ותיבה אליי בספל, שישאל את אותה שאלה, במים תלושים. אם יש מים בספל, והשתחווה להם, האם מותרים לעדיות? כי הוא התכוון להשתחוות למים או לפרצוף הנשקף בהם. ואם רבא מסתפק במי מעיין, דהיינו במים מחוברים, משמע שאילו צדדי הספק. אומרת הגמרא, לעולם למאי הכסגיד, באמת כוונתו להשתחוות למים, ואחי כמי בא אליי, ומה היה הספק? אותו אדם שמשתחווה למעיין שהמים מקלחים בו, מים זורמים, למאיה דקמי כסגיד, האם הוא משתחווה למים שהוא רואה אותה עכשיו במעיין, וכמי כמי עבדו והמים הראשונים הלכו ובאו אחרים תחתיהם, והרי אחרים לא נאבדו לעבודה זרה ולכן הם מותרים, או דילמה לדבורנה דמאיה כסגיד, הוא כוונתו להשתחוות לזרם המים של המעיין. ואם ככה, אם נאמר שמחובר שנאבד נאסר לגבוה, אז כל המים שבמעיין נאסרו. שואלת הגמרא, מתאפרי, ייתכן שמים נאסרו? ואמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק, מים של רבים, אותם מים שהרבים משתמשים בהם, וזה לא שייך לאדם פרטי, אין נאסרים, אפילו שיש ליחיד שותפות בהם. מכל מקום, כיוון שאין כל המים שלו, דין המים כדין חפץ של חברו, ואין אדם יכול לאסור דבר שאינו שלו. עונה הגמרא, לא צריך לתקנה ומערים, מדובר שמי המעיין עבו מהקרקע שלו, ואז זה לא של רבים, ואכן הספק במקומו עומד, האם כוונתו להשתחוות למים שלפניו, או לכל הזרם של המעיין, ואז אם מחובר שנאבד נאסר לגבוה, כל המים שבמעיין נאסרו.